מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד?
כל בסדר, איזה כיף, איזה מוזר לעשות הקלטה בערב. פעם שעברה שעשינו את זה, זה לא עלה טוב כל כך.
קראנו לו הפרק הגנוז, אם אני זוכר נכון.
הפרק הגנוז, זה אולי, כן, זה הפרק עם הכי פחות האזנות שיש לנו בכללי.
בגלל השם שלו אבל, לא בגלל שכאילו הוא טוב או לא טוב, לא יכלו לשמוע, אם היו שומעים אותו זה היה בהאזנות.
לא יודע, אני חושב שיש בזה משהו ההפך שאמור לעורר גם סקרנות, למה הוא גנוז, מה כבר קרה שם כזה קונטרוברסיאלי?
לא, אבל גם גנוז יכול להיות שאתה כאילו כבר הקלט אותו פעם,
וסתם לא עושה. כן, ושחררת בלית ברירה, נכון.
כן.
מה נגיד, ערב מורכב מאוד, יצא לך לראות את הסרטון?
לא, פחדתי שנרצה לדבר על זה, כי זה יעיב על כל הפרק בקטע אחר.
אני מסכים איתך, אבל שוב, זה רק קוראים לי עוד לחשוב על איזה מציאות לא שבויה אנחנו חיים בה, ורציתי לשאול אותך, גם ראיתי שהיה הזקה בחבל עילות, והכל לא הגיע אליכם.
חרת, זה שב, שב, שב.
הבנתי, בסדר.
לחיים.
לחיים אחי, לחיים, לחיי האנשים שיחזרו אלינו, פשוט שיחזרו אלינו אחי.
ילדות מסכנות אחי, ילדות מסכנות, אהובות, כואב הלב.
שומר עלינו ואף אחד לא שומר עליהם.
שובר את הלב. וואו, ובשינוי דרסטי.
אני לא יודע כמה זה בשינוי דרסטי, כי אני חושב שהדגש של הפרק הספציפי הזה הוא מאוד רגשי, הוא שונה מכל מה שעשינו בעבר.
אני מסכים איתך אחי. זה ספשייל, זה פרק ספשייל.
ספשייל שאתה הגית אותו גם, כאילו להתחבר לך.
נכון, אבל בגללך. אז בוא תספר לנו מה הפרק.
אנחנו בספשייל סבתות. כל ההסקטים שלנו היום, בשמם לפחות, אם לא 75% מהם, מביאים את דמות הסבתא לקדמת הבמה. מעשה שהוא מבורך בפני עצמו, לעתים נושא פירות, לעתים קצת פחות, אנחנו נדבר על זה מיד.
אבל כמו שאמרת מקודם, מפוצץ ברגש, זה פודקאסטים מפוצצים, זה, אתה יודע, יש משהו בלשמוע סבתא מדברת עם נכד, שכאילו אתה, לא משנה מה היא אומרת, אתה שומע את הגאווה מתפוצצת מכל מקום, בין אם זה סבתא ביולוגית או סבתא תותבת.
כן, אני מסכים איתך לחלוטין, וזה קטע, אתה יודע, לא סיפרתי לגל שום דבר, והיום הוא מתקשר אליי, כולו באורות, מספר לי שהוא היה היום אצל סבתא שלו ברמת אביב, שהוא לא ראה אותה הרבה מאוד זמן, הוא היה אמור להיפגש איתה עוד שבועיים, הוא בלימודים ובלגנים וזה, ושהיא פשוט אתמול אמרה לו שהיא עשתה קובה, וכאילו הכינה לו עוד שבועיים שהם אמורים להיפגש, אז הוא קרא בין השורות והבין שהיא צריכה את הקרבה האנושית הזאת, פשוט באה אליה היום בבוקר, והייתה באורות רק בתחושת העובדה שמעבר לחברה, העובדה שיש לך צורך, שיש מישהו אחר צורך בקיום שלך, וזה הכי עשה לי צמרמורת, כי זה בדיוק מתחבר למוטיב הזה.
וזה מתחבר, זה מוטיב, זה בכלל מתחבר לכל מה שאנושי בעיניי לאחרונה, במיוחד, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על העובדה שאני אבא, זה כאילו כזה הדבר הזה, יש משהו כל כך אנושי שצריכים אותך, כל כך חזק בליצור משהו שצריך אותך, זה פסיכי כאילו כמה אנחנו חלשים, וגם על זה אנחנו מדברים הרבה.
בהחלט. טוב, יאללה, בוא נתחיל. מעניין לי את הסבתא, כאחד משני פודקאסטים שנדבר עליהם היום, שהם ברשת All In. מעניין לי את הסבתא, כשמו כן הוא, בעצם מביא את דילן גפן. דילן גפן, שחוץ מהבן של הנכד של וכאלה, אין עדיין הרבה מה להגיד עליו, למרות ש...
ילד בן 16, אחי.
יש מה להגיד עליו. בן 17, משהו כזה. כן, ילד 16-17. ואיתו נורית גפן. הסבתא, יש את טלוויזיה, שחקנית, עשתה מספר דברים בחייה, ילידת 44. ההסקט עצמו התחיל באפריל 2024, מאוד 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 חדש, תדירותו פעם בשבוע בערך, אורך פרק ממוצע בין 3/4 שעה למעט מעל לשעה, יש שידור וידאו ביוטיוב, אפשר לראות את כל הפרקים ביוטיוב, לא שאני
לא ידעתי את זה,
אין לזה ערך מוסף, כן. ויש תש, יש תוכן שיווקי בתחילת כל פרק, לא באופן קבוע, לפעמים. מה נגיד? זה פשוט יושבים ומדברים. מדברים, יש להם הרבה מה להגיד על ענייני דיומה ועל הפרשי הגילאים וכן הלאה, אבל זה הרעיון של הפודקאסט, פשוט נכד וסבתא יושבים ומדברים. עכשיו תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על מעניין לי את הסבתא?
מעניין לי את הסבתא, שמעתי אותו דווקא אחרי ששמעתי את פודקאסט אחר שנדבר עליו, ונגיע לזה, נגיע לזה, אני לא רוצה עכשיו, אבל אתה שומע הרבה הבדל, זה היה מבחינתי מסע אנתרופולוגי. אוקיי, נתחיל ככה. היה
מה,
פה...
ישראל הראשונה, ישראל השנייה? או...
ממש ככה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, ואותו סוג של קשר, אבל בקונטקסט תרבותי שונה, ואתה רואה את ה... את, לא רוצה להגיד את תחושת האליטה, את תחושת הפריבלג' שיש לדילן ולנורית, אבל אין מה לעשות, זה מורגש, זה חזק, הם משפחת הצולה, והם לא מתביישים בזה, והם אומרים את זה, וזה לא נעים לשמוע את זה. לא נהנתי, שמעתי שלושה פרקים.
השאלה היא, אני מנסה להבין, כי אני לא שמעתי את זה כל הזמן, את הדבר הזה.
זה הפודקאסט היחיד שבו הם ביקרו אנשים, ונתנו מקום לצהוב הרבה יותר משני הפודקאסטים האחרים. עכשיו זה מובן, כי שוב, המשפחה שהם בתרבות והכל, וזה מובן. עם זאת, זה צרם לי הרבה, ובאמת צריך לשמוע את זה, אבל התפיסת חיים שלהם היא לא תפיסת החיים של ישראלי ממוצע.
בוא נגיד שזה הגיוני ולגיטימי בצורה מסוימת. הסיבה שהעסקט הזה התפרסם באמת, הייתה היציאה לליקו, שעוררה עדים וגרמה לליקו, זאת אומרת, זה משהו שדובר הרבה גם כן בטבלואידים, בצהובונים למיניהם.
הרי איך אני הכרתי את הפודקאסט הזה? מיוצאות. אין שם, דיברו על יונתן גפן, זיכרונו לברכה, שאכל אוכל כלבים, בונזו, ושהם שמעו את זה בפרק של דילן ונורית.
הבנתי. אתה ממשיך לעקוב אחרי יוצאות?
לא, זה היה בפרק ששמעתי של יוצאות. פשוט אני זוכר, יש דברים שאני זוכר.
אז כן, כאילו גם, יש אנקדוטות מעניינות ומשעשעות.
יש. יש אנקדוטות מעניינות.
בוא נגיד ככה, הדברים שיש לי להגיד, נורית גפן היא דווקא כדמות, אני אוהב את הדמות הסבתאית הזאת, בגלל שהיא מרגיש שהיא אף על החיים, היא צוחקת מכל שטות, היא סיפורי חשיש משעשעים וחמודים, זאת אומרת, באמת אתה מבין את ההבדל המהותי, ואני מבין מה אתה אומר, שלא מדובר על מישהי שמספרת לך על קשיי החיים והכל, זאת אומרת, זו תפיסה הרבה יותר פריבילגית במהות שלה, אבל אני לא רואה בזה משהו שלילי, אלה החיים שלה, זאת אומרת, אני דווקא כדמות חיובית וחמודה ומצחיקה ואינטלקטואלית, אני כן אהבתי אותה וכן נהניתי מהנוכחות שלה. לגבי דילן, אני יכול לומר שהוא בחור מאוד מאוד נבון, הוא ידען לא קטן לגילו, אפילו ידען לא קטן בכלל, אבל כן, יש משהו שמרגיש זחוח.
זאת המילה.
זכוח, כן, וזה, אתה יודע, בסופו של דבר הוא 50% אבא שלו, אז הוא חייב להיות כזה, אבל כמגיש הוא עושה אחלה עבודה, זאת אומרת, המעבר שלו בין הסו קולד פינות, למרות שזה לא בדיוק תפס, היה לנו כאילו פינת סלנג, זה לא בדיוק תפס, על דבר על זה, זה בסופו של דבר זה יותר הסיפורים האישיים, קצת ענייני פוליטיקה וכאלה וזה, ושם זה נשאר פלוס מינוס, והפרק המומלץ ביותר בעיניי, הוא גם הפרק הכי לא מומלץ, זה הפרק שאביב גפן מתארח שם, הפרק השלישי, שהם עושים פרק זיכרון ליונתן גפן.
פרק טוב.
זה פרק מעניין מצד פרק אחד. טוב. מצד שני, לא יודע, אני הרגשתי בעייתיות מסוימת, אולי זה הדרך שבה אני מתייחס היום לזיכרונות עבר, התהליך שאני עברתי עם הסיטואציה הזאת של לעמוד מול המת, ולמרות שאתה יודע, אומרים, הוא היה קשה, הוא היה אבא לו ככה, הוא היה לו ככה, עדיין מעללים אותו, ובצדק, הבן אדם באמת יצר מנכסי צאן ברזל הישראלים, ועבר חיים גם לא פשוטים, וכן הלאה וכן הלאה. ציפיתי שזה יהיה יותר עמוק ממה שזה היה.
אתה יודע, אני מרגיש לפעמים באנשים שהם פריבילגיים, וגם אני חוטא הרבה בפריבילגיה, מה לעשות, שיש להם קצת חוסר מודעות על הפריבילגיה של עצמם הרבה פעמים, והפרק הזה היה שפע בזה. ואתה יודע, זה כאילו שזור לכל אורך הפודקאסטים, או שנורית אומרת בפרק הראשון, שאם מישהו חושב שהוא חתולה, צריך להתייחס אליו כחתולה. ואתה שומע את זה, ואתה אומר לעצמך, בסיטואציה שכולם מחבקים אותו ומכילים אותו, אז אוקיי, אפשר לעשות את זה, אבל בחיים האמיתיים, חמוד צא מהסרט. וכאילו, ובכלל יש איזה שזור ממש לכל האורך הפריבילגיות הזאת של להיות מי שאני רוצה להיות, איך שאני רוצה להיות וצריך לקבל אותי. זאת מבחינתי מהות הפריבילגיה, זאת הגדרה לפריבילגיה, להיות מי שאני רוצה להיות ושיקבלו אותי, חרת ברת.
לא, אני אגיד לך מה אני חושב שהתפיסה שאתה מדבר עליי קצת יוצרת דוקות ביוץ, זאת אומרת, או שאתה שמרן או שאתה ליברל באופן מוחלט. ואני יכול להגיד לך לדוגמה, אח של אבא שלי, שיהיה בריא, דוד, דוד אבי, אבי חי. הוא לא חי חיים קלים במיוחד. עבר לא מעט קשיים כלכליים וככה וכן הלאה וכן הלאה. גידל משפחה למופת, וככל שעבר הזמן, אחרי שהוא יצא לפנסיה, הוא עבר שיפט מאוד משמעותי בתפיסה שלו, היה בן אדם הרבה יותר פתוח ואוהב ומחבק וליברלי. ואני חושב שלא ממקומנו לבקר אנשים בגיל השלישי והלאה, על השינויים שעוברים. אני לא יודע אם היא הייתה ככה גם בעבר, אני לא יודע מה זה, אבל אני מבין מה אתה אומר. אני מבין, אני חושב שאי אפשר לקטלג את זה בצורה מוחלטת להפריבילגים,
קיבלתי.
ככה וככה וככה.
אני פשוט נתתי הגדרה לפריבילגיה מבחינתי.
לא, אני אומר, זה תנאי מסוים שהוא הגיוני, אבל הוא לא מחייב.
כשנדבר על הפודקאסטים האחרים, אני אסביר את ההפך של זה, אבל אפשר כבר לסכם, אני חושב, אני מסכים איתך.
כן, אפשר בהחלט לסכם. ציונים, כמה אתה?
3 אוזניות, אחי, ומגיע להם. זה יפה.
אני נתתי 2.5 אוזניות.
נתתי יותר ממך, וואו.
כן, כן, אני שוב, אני אומר נטו, אני לא מסתכל על מה זה, אני מסתכל על כמה זה עניין אותי, האם אני מתכוון להמשיך להאזין לזה, בטוח שלא. כמה זה עניין אותי, הצלחתי לצלוח, זאת אומרת, שמעתי את כל הפרקים, אבל לא נהניתי, והיו דווקא כמה מצבים שפתחתי וכמה זמן עוד יישאר, ורצתי איזה על 1-9.
הבנתי, ואתה יודע, אני שופט אחרת, אני שופט על הטכני של זה, ודילן, כמו שאמרת, יודע להעביר פודקאסט.
כן, כן, הוא תותח, הוא תותח, אחי.
הוא יודע לעשות את זה.
אתה יודע מה רציתי להגיד?
מה?
שהוא דיבר על זה שהוא לא רואה את אבא שלו מעשן, וכמה זה וכמה זה, ולא תהיה לו אף פעם שום התמכרות, ההתמכרות היחידה בחיים שלו תהיה לזוגיות וכן הלאה. ילד, חכה, כפרה. חכה.
וגם דורית אומרת לו את זה הרבה. אומרת לו את זה. ילד
כן,
חכה.
לא, הלוואי והוא לא, והוא ילך בדרך שלו והכל וזה, אבל אתה באמת עוד לא הצבת את עצמך עד הסוף, אז חכה.
כולנו חטאנו בזה.
אני הייתי כמור, אני הייתי כמור לחלוטין, אבל גם
שהייתי
כמור, לא, אבל גם שהייתי כמור, הייתי, התייחסתי, אני נגיד סתם, שהייתי סחי בלטה בלטה, אז הייתי מכור ממש לקוקה קולה. כמו שביום שליין סטלי נפטר, אז דפקתי בקבוק ליטר וחצי קולה במכה, זאת אומרת, ידעתי שאני מכור באופי שלי. זה מעניין לי את הסבתא. עכשיו, אתה רוצה לעבור ממעניין לי את הסבתא למה שיותר תואם, או לאנטיתזה כביכול לפי מה שאתה אומר?
אנטיתזה.
אנטיתזה, אז בעצם זה כמעט אותו שם לחלוטין, רק שבמקום מעניין לי את הסבתא, אנחנו מדברים על מעניין את הסבתא. מעניין את הסבתא, שזה סקט של
משפחה פודקאסט. אפילו בניואנס אתה רואה את ההבדל בתפיסת עולם. סליחה.
מעניין את הסבתא, סקט שתחת המטריה של משפחה פודקאסט. משפחה פודקאסט יש להם מספר סקטים מעניינים, גם אחד על המזרח התיכון, גם הרבה סקטים שמתאימים לילדים. מגישות, חגית קליין, הסבתא, מורה ובימאית, חיה את כל חיה בירושלים. ותהילה אדל, מורה שחקנית ויוצרת במגזר החרדי. ההסקט החל בפברואר 2024, תדירותו פעם בחודש, אורך פרק ממוצע בין 20 ל-33 דקות, אין שידור וידאו ויש תוכן שיווקי, תש בכל תחילת פרק. כמו שאמרנו, הרעיון פה חוזר, אז אין מה להציג מה הרעיון של כל פודקאסט, אבל אולי זה שאמרתי במגזר החרדי נותן לנו קצת את הכיוון השונה שההסקט הזה הולך אליו. ועכשיו תאמר לי רוני, מה אתה חשבת על מעניין את הסבתא?
אני רוצה להתחיל מהשורה התחתונה ברשותך. הפודקאסט הזה קיבל אצלי 5 אוזניות.
וואט?
אני לא חושב שהתרגשתי מפודקאסט אי פעם, כמו שאני מתרגש מהפודקאסט הזה. חגית מספרת שם, אתה יודע, את כל קורותיה, מראשית, מקום המדינה בירושלים, עולה בכל מלחמות ישראל, ועד המצב היום, כשהיא גרה בירושלים ובצפון, את התקופה הארוכה, גם בשנת שירות שלה, וגם כמורה צעירה, והרגשתי את מדינת ישראל, ואת ארץ ישראל, דרך הסיפור שלה, ונחדתה, שכחתי את שמה, אדל?
תהילה, אדל.
תהילה, סליחה, תהילה. יודעת להעביר את הפודקאסט בצורה מצוינת, והאינטראקציה ביניהם, ואני כל כך זה פשוט מבחינת רגש, אני רואה את הפרצוף שלך ואתה תכף תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שמבחינה רגשית, הפודקאסט הזה גרם לי להרגיש גאה בהיותי יהודי, גאה בהיותי ישראלי, ומעבר לזה גאה בהיותי בן אדם. האנושיות שלהן, פשוט נגע בי. וזהו, אני אפסיק להשתפך. בבקשה, בנצי, דבר.
לא, זה, קודם כל, זה בסדר גמור. אם אתה משתפך, זה בסדר גמור. כאילו, אין בזה שום דבר רע, זה בטוח. מה שרציתי, רציתי להסתכל, פשוט לפתוח את הפרקים. היו מעט מאוד פרקים שאנחנו מקליטים.
שלושה
את
זה, פרקים.
יש כרגע שלושה פרקים.
שלושה בפרקים. פרקים.
אני קצת מרגיש כאילו, אני מבין מה אתה אומר מבחינת חגית, ואני מסכים איתך בהרבה מובנים. כאילו שוב, אנחנו מדברים על משפחה שהיא באה ממקום אמוני הרבה יותר חזק, זאת אומרת, הם חרדים, הם בני רבנים מאוד מאוד גדולים, והנושא הדתי כאן הוא פקטור מאוד מאוד משמעותי בתוך העסקת הזה. זה אני לא אומר לא לשבח ולא לגנאי.
הייתי אומר הנושא האמוני. לא יודע אם הייתי אומר הדתי, אבל אני מכבד את זה.
לא, מדברים הרבה על, אתה יודע, הקהילה הזאת והככה והזה, זאת אומרת, זה לא, אני חושב שהוא המקום הלא רילייטבול מבחינתי לתוך העסקת הזה, חוסר יכול שלי להתחבר לתהילה. עכשיו, סליחה שאני אומר את זה, אחרי שאתה השתפחת ככה, אבל בעיניי היא לא מגישה טובה, והיא הרבה פעמים בדברים מאוד מאוד אלמנטריים, היא לא בטוחה בפרטים, וגם פה אין לי בעיה שתעשי שנייה פאוז ותבדקי ותראי וזה, אבל מצבים של, אתה יודע כמה קשה לי עם דיסאינפורמציה.
אני יודע.
מה שקרה
ואני, לא... ואני מבין לא, מה אתה לא. אומר.
הפרק הראשון היה פרק היכרות, והוא היה בסדר גמור כפרק היכרות, זאת אומרת, קיבלתי אותו סבבה. הפרק השני על אמונה וביטחון היה הפרק הטוב ביותר ללא ספק. מרגש, מעניין. הפרק השלישי, מה נשתנה, על סדר פסח, היה בעיניי חלש מאוד. חלש מאוד, אחי.
יורשה לי להגיד משהו? תקשיב, הפרק על סדר פסח הראה לי, הכיר לי תרבות חדשה. שוב, אני יותר קרוב למשפחת גפן מבחינה תרבותית, אבל מצד שני, התקסים שהיא מתארת, האכפתיות מהפרטים הקטנים, שמחת הפרטים הקטנים, כמו שארז לב-ארי פעם שר ואמר, היא מרגשת אותי. כלומר, שיש משהו טקסי כל כך, שאנשים חגים סביבו וחיים סביבו ואכפת להם ממנו, והוא משתרש בדורות, זה לא מובן מאליו בעיניי, זה מרגש אותי, זה מרגש אותי שנכדה אכפת לה ממה שלסבתא שלה היה אכפת, שלסף סבתא שלה היה אכפת, זה מטורף בעיניי. כי כמה, בוא ניקח את הפודקאסט הקודם, כמה קל לנו לשים סימני שאלה על המשפחה, כמה קל לנו לבקר את כל מה שבא לפנינו ואיך שהוא היה ומה שהוא עבר, לעומת לקבל בעיניים פקוחות ועצומות באותו זמן את מי שאנחנו, את מי שהביא אותנו לעולם. זה פשוט מרגש אותי, אחי. זה מרגש אותי.
בסדר גמור, אני לא אומר שזה לא זה, אני אומר שהרוטינה הזו שאתה מדבר עליי, כן, אני מבין מה אתה אומר, את החיבור הזה לשורשיות והכל, אבל הסיפור הזה, אתה יודע, הסיפורים על היה להם שקדי מרק בכיס, וזה היה חמץ, וזה, ופה ושם, זה יותר מאנקדוטה משעשעת, זה לא, אתה יודע, זה לא עושה לי את ה... אני לא מאמינה, ואת ה... זה לא, אחי, אני, אתה יודע, אתה לוקח את זה למקום הזה, אני גדלתי בבית שמאוד מאוד מקדש את המסורת היהודית, וזה משהו שאני אקח אותי מאמא שלי, זכרונה לברכה, לכל החיים, אבל מאוד מאוד חילוני, ומהמקום הזה עד היום, בתור בן אדם שמשתדל ללמוד ולהבין ולהיכנס לתוך השורשיות שלנו, קשה לי למצוא את הקשר הישיר והבלתי מיידי בדבר הזה, כי מבחינתי היהדות שלי היא כן, היא בשורשים שלי, היא במהות שלי, אבל החלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמקום הזה, זה המקום הציוני והחילוני בתוך ההסתכלות הזאת. הדואליות הזאת מבחינתי היא בלתי נפרדת בזהות הישראלית. ומתוך הצגה של צד אחד בלבד, כמו שאתה יכול להגיד על הצד השני, שדיברנו עליו קודם, הצגה של צד אחד בלבד, בעיניי לא שלמה, ועבורי היא לא רילייטבול, כאילו.
אני שמח שהעלית את עניין ה... זה לא ביקורת, אחי, זה דעה, אני מחבר אותה.
אני אומר, זו דעתי.
כן, כן, בדיוק, ואיך אומרים בצרפתית? זו דעתי, ואני עומד מאחוריה. כמו שאמרת, דווקא על השקדי מרק, זו בדיוק הנקודה שלי, זה שמחת הפרטים הקטנים. זה משהו שהוא כאילו, הוא כזה שטותי וכזה מצחיק וכזה אוי ואבוי, זה מתוק. זה כל כך מתוק בעיניי. כאילו, זה כל כך מאחד. הדבר הכל כך קטן הזה שאומר כל כך הרבה וכל כך אנחנו מרגישים עליו, הוא פשוט, אחי, הוא גורם לי להזיל דמעה. לא היה לי את זה בחיים, את הדברים האלה.
זה משהו
שקשה לי להנחיל את זה הלאה גם, ואני רוצה.
כן, זה... איך נקרא לזה? זה לא בדיוק פנטום, כי פנטום זה משהו שהלך ונעלם ממך, אבל אני חושב שבתודעה הקולקטיבית שלך זה קצת כמו, אתה יודע, דפיקות לב פנטום. אתה מרגיש משהו שאתה מרגיש שהיה זורם לך בדם, אבל הוא לא קיים אצלך באמת?
ביקורת יפה ומעניינת, ואני מסכים איתה גם, כן.
נראה לי שדי אמרנו את דעתנו, נעבור לציונים. פעם אני אתחיל?
תתחיל. אני כבר התחלתי להזכיר לך.
אמרת? אני נתתי לזה 2.5 אוזניות.
ואני נתתי לזה 5 אוזניות, ואני רוצה להגיד משהו על הספשייל הזה. בנסי, אני עד עכשיו אף על הספשייל, כי אנחנו מדברים פה, כמו שאנחנו לא מדברים הרבה. וזה בסדר, כשאנחנו מדברים על פודקאסטים. אבל הפודקאסטים האלה...
כן, הם פותחים צוהר למשהו אחר. ואני מסכים איתך, המקום הרגשי הזה, אני חושב שלא מובן מאליו. אתה יודע איך אני, שאני משתפך כשאני מדבר על משפחה, וכמה זה חשוב לי...
אני יודע.
הנושא הזה. יאללה, בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך לפני שאני פורץ בבכי.
כולה, גם אני על סף. אחי, זה פשוט יום מטורף עם הסרטון הזה של הבנות, ואני כבר יומיים וחצי מחזיק את הפודקאסטים האלה של הסבתות. לא סתם אני אומר לך כל יום, אוקיי, מתי נקליט? אני מחזיק את זה בתוכי כמו איזה נמר עצור. מלא רגש. כיף. תודה שנתת את האפשרות לספשייל הזה בנצי.
נמשיך לסבתא תותבת. סבתא תותבת שמגישים רבקה מיכאלי ובן שרון. רבקה מיכאלי לא באמת צריך להגיד, כן, שהיא...
אושיה?
אני אשת רדיו וטלוויזיה, ומדמויות המשמעותיות ביותר בבידור הישראלי לדורותיו, נקרא לזה. מיכאל שבילי במקור. בן שרוני, וכאן זה הסיפור, הוא לא הנכד שלה באמת. בן שרוני, איך אני אומר, זה מה היה קורה איתי אם הייתי מוצלח?
אני ממש מבין למה אתה אומר את זה.
כאילו,
וזה כואב לי.
תואר שלי בפילוסופיה, הוא כתב כדורסל בארץ, והיה כתב מוזיקה בטיימאוט, הוא שיחק כדורסל הרבה שנים בגבעת שמואל, סיונה, פולב השרון, וגם התארח בהסקט של פיני גרשון, גם ברשת אול אין, והוא בן 33, ועכשיו נולד לו בנו בכורו, מזל טוב, ממש בשבוע האחרון.
זה באמת מאוד מרגש. המון מזל טוב.
ההסקט התחיל בפברואר 2024, תדירותו בערך פעם בשבוע, אורך פרק ממוצע, פלוס מינוס חצי שעה, שזה על הסוויט ספוט שדיברנו עליו גם קודם בערך. יש שידור וידאו כמו כמעט כל ההסקטים של רשת אול אין, ויש תוכן שיווקי בתחילת פרק, בדרך כלל של דיור מוגן, שזה גם כן משהו שמסתדר הגיוני.
אני אוהבת לאכול את הלחם שלי, אני חמאה ודבש. ואז כן. אני הולכת למכון הכושר, כבר למדתי את זה בעל פה את הפרסומת. אני רוצה ללכת לשם.
אז עכשיו תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על סבתא תותבת?
בכל פרק רגיל שלנו, הייתי אומר, איזה שמאלנים מסריחים, אני לא יכול לשמוע אותם, איזה מגילים.
למה אבל? למה? למה?
לא, רגע, אני בכוונה מקצין את זה, אני בכוונה רגע מקצין. בגלל שרבקה מיכאל היא מאוד חזקה, באחים לנשק, מאוד חזקה בתנועת המחאה. זאת הסיבה. אבל גדול. שוב, הייתי כל כך קרוב לתת 5 לפודקאסט הזה, כל כך קרוב. רבקה מיכאלי ובן שרוני, המערכת יחסים ביניהם, התקשורת, השיח, האמת, בכנות של ביניהם. כיף לי, שמעתי את כל הפרקים, אחי. שמעתי את כל הפרקים. זה מה שיש לי להגיד.
נאמר רק באמת לגבי הקשר עצמו, אז רבקה מיכאלי הייתה נשואה לראובן שרוני, זיכרונו לברכה, שהוא בעצם הסבא של בן שרוני, ולכן הם קוראים לזה סבתא תותבת, כי לא באמת, לא סבתא, אם לא רוצים להגיד סבתא חורגת, אז זה סבתא תותבת, ומבחינתו...
גאוני בעיניי, היא... דרך אגב.
גאוני, וגם כמו שאתה אומר, יש משהו בקשר הזה שזה באמת נכד וסבתא, זה דבר אחד, אבל שזה לא קשר דם, וזה עדיין הקשר הכל כך כל כך כל כך מהותי וישיר, והתקשורת הזאת שלא דורשת שום התנאה מראש, שום חימום, ישר הכל מרגיש אמיתי, מלא כנות, וזה...
זאת
כן,
רבקה,
אני מבין אותך
זאת
לגמרי.
רבקה, זאת רבקה, אחי, היא פשוט, אתה יודע, אני רוצה, הרבה פעמים בחיים שלי רציתי לא לאהוב את רבקה מיכאלי בגלל הקיצוניות של דעותיה, אבל גם היא, שהיא פורסת בפניך את ראשית מדינת ישראל עד היום, ומספרת מה היא עברה ואיך היא רואה, אני, כל מה שאני יכול לעשות זה להשתתח הפיים.
אני מבין מה אתה אומר, וגם החיבור לזמננו אנו, שהיא מעלה את חברה שלה ממטולה, שעדיין נמצאת במטולה.
כן,
זאת אומרת,
כן.
החיבור הזה של גם להבין את זמננו, וגם לנסות לתת את ה... להיות כתף תומכת, להיות חלק מהעניין הזה.
ברגש, אנחנו שרמו אותה.
כן, זה הצד השני שדיברתי עליו, גם בן שרוני, שהוא מדבר על זה שאתה יודע, הוא היה שחקן כדורסל,
גבר על.
בגרמניה. שחק בגרמניה ובא לארץ בשביל להתגייס, זה לא היה בכלל שאלה עבורו.
גבר על.
זה הצד השני של המטבע שאני מדבר עליו, זו ציונות כנה ואמיתית שעוברת חלק.
חד משמעית, אחי, מדויק.
גם פה יש להם את הקטע שלה, כאילו התחילו עם פינת סלנג כביכול, וזה מהר מאוד נעלם. כי אני חושב שכל ההסקטים האלה, הרעיון שלהם במהות זה לדבר על ההבדלים הדוריים,
נכון.
בין הדורות השונים, אבל מהר מאוד זה פשוט הופך לשיחה אמיתית, והסיפור של מה ואיך פחות רלוונטי יותר, כל אחד משתף את דעותיו ואת המקום שלו, ואפשר לראות גם, פה אני מרגיש שהסינרגיה הרבה יותר מורגשת, אתה דיברת על זה קודם, ומעניין את הסבתא, וזה נכון שיש סינרגיה בתפיסה שלהם, אבל כאן גם כן, אתה מרגיש שהתודעה משותפת.
כן, אחי.
זהו, אני אומר, אני לא יודע מה להגיד יותר מדי, כאילו...
לא, זהו, אחי, לפייתי זה יצא פרק ארוך, ככה אני חושב.
מה הציון שאתה נתת לסבתא תותבת?
4.5 אוזניות.
4.5 אוזניות, אני נתתי 3.5 אוזניות.
היום אני נותן ציונים פי 7
ממש,
יותר
ממש
ממך. איזה
אחי,
טירוף.
פינוקים.
אין, זה משהו
לא,
ב...
לא היה מצב שלא נתת מעליי. אולי עכשיו זה
נכון.
ישתנה, בוא נראה.
נכון מאוד. אני מבטיח לך שזה
אוקיי,
ישתנה.
אז נעזוב שנייה את עולם הסבתות, ונעבור לסקט, אם אפשר לקרוא לזה סקט, שנקרא סיפורי סבתא. סיפורי סבתא, מגיש, כותב, יוצר אייל טייב, התחיל במרץ 2023, תדירות לא ברורה, אורך פרק ממוצע בין 3 ל-7 דקות, אין שידור וידאו, אין תש, ורק בשביל להסביר את העניין, בעצם מדובר על סיפורים קצרצרים שמרגישים כמו גרסה מאוד 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 זולה למישהו שהתלהב מאתגר קרת וחשב שהוא ידע לכתוב. ועכשיו תאמר לי רוני מה אתה חשבת על סיפורי סבתא.
אני לא יכול אפילו להוסיף מילה אחת מעבר למה שאמרת. כן, זה פשוט מה שאמרת מילה במילה, אני לא רוצה לחזור על זה. גם אני וגם
לא
אתה כותבים יותר טוב ממנו.
אתה יודע מה, אולי מה שאני הייתי אומר, אם היה הסקט כזה, אם היה יוצא הסקט כזה, או הייתי נתקל בחומר כזה, כשאני הייתי בן 15-16, יש מצב שהייתי אוהב את זה. זאת אומרת, זה לא, לא מדובר על תוכן לא ראוי. יש משהו במלנקוליה שהוא מנסה להעביר, זה סיפורים שהם יכולים להיות מאוד קלים להתחבר אליהם, במיוחד מהעולם המרכז המדינה, סיפורי חברות בילדות, סיפורי לגור בסחירות ולהרגיש את הבדידות, סיפורי עבודה לא ברורה, ובעונה השנייה היה אפילו פרק אחד, הייתי אומר, פרק ספציפי שדיבר על...
הרגליים של רוני?
מה?
הרגליים של רוני?
לא, לא, וואי, גם
לא,
זה...
שם.
הפרק שמדבר על אח שלו שבמילואים.
כן. זה פרק טוב, זה טוב.
כן, כן, בדיוק.
זה טוב.
הקונספט הזה...
שאני לא רוצה להיות הכי טוב, כי לוקחים את הכי טובים. זה חזק. זה אהבתי, אני מודה.
זה חזק, בהחלט, בהחלט, בהחלט חזק.
מודה.
אז זה מה שאני אומר, שיש... קודם כל הרגשתי שהייתה, גם עכשיו שהזכרת לי את הסיפור עם הרגליים, ששכחתי ממנו לגמרי, שמי ש... אנחנו לא נספר את כל הסיפורים, מי שרוצה תשקיעו 3-4 דקות ותשמעו את הזה. מה שאני אומר שהרגשתי שהייתה קפיצת מדרגה משמעותית בעונה השנייה, שמדובר על תוכן יותר איכותי, יותר מגובש. אז זה מה שאני יכול לומר לטובת העסקת הזה, אבל בסופו של דבר, בגלל שבאמת מדובר ממש על דקות בודדות, שווה את ההזנה אם אתם אוהבים קצת לחשוב על סיפורים קצרים, או לקבל תודעה של בן אדם של מה שהוא מעביר לנייר או לזה. לא נוראי, אבל גם שוב, למעט הבלחות, גם לא משהו לנצור.
אין לי מה להוסיף. שוב, לצערי, אין לי מה להוסיף, מדויק, פשוט מדויק. בוא נעשה את זה קצר, את זה מותר לנו לעשות אחד קצר.
אחי, הוא עושה פודקאסט במשך 3 דקות, אז אנחנו נדבר עליו 5 דקות.
מוגזם, הגזמנו.
אז אני אומר שאני נתתי לזה את הציון 2.5 אוזניות. עכשיו שנזכרתי שהעונה השנייה הייתה נורמלית, העליתי עוד חצי.
2 אוזניות. אני אגיד לך משהו, אבל זה לא פייר, זה לא פייר. זה לא פודקאסט.
לא, זה לא פודקאסט, אבל שוב, בצורך העניין, דיברנו על סבתות, ודווקא לסגור את זה עם משהו שהוא קצת שונה, בעיניי כן מבורך לצאת מהתבנית הזאת.
לא נתת לי לסיים. זה לא פודקאסט, זה לא טוב. אבל אהבתי, כל מה שאמרת פשוט אהבתי. אם הייתי בן 15, ייתכן. אבל לא, עזוב, די, אתה ילד. אתה ילד מתוק. מה עכשיו, בנצי?
זאת אומרת שהפרק הזה מוקדש לסבתות האישיות שלנו. פרלה מתתיהו, זיכרונה לברכה, ולשמחה בן צור, זיכרונה לברכה.
ריבה שוורצמן ורחל צקלייר, שלא הכרתי מעולם. לא הכרתי בכלל את הסבתות שלי, חוץ מעובדה של אחת נפטרה לפני שנולדתי, ואחת היה לה מספר על היד, והיא לא ידעה עברית ואני לא ידעתי רוסית, כשהייתי קטן. כן, כנראה שיש לי, אני בטוח ב-100% שכל הציונים הגבוהים שלי זה החסך הזה. זה החסך הבנדורי, זה הכמיעה. אוי, זו מילה נהדרת. מילה נהדרת. ואני רוצה להביא את זה הלאה. הייתי חלום שלי להביא את זה הלאה. איזה שייכות. אוי, אלוהים ישמור אותי, שייכות.
כן, אבל תראה, אתה יודע, אתה מסתכל על זה, אתה לא שעשית את זה כל כך צעיר, אבל בגלל שאתה כבר עשור הורה, אז נתת הזדמנות לבנות שלך כן לחוות את הדור ה...
יש להם סבתא רבא, ברוך השם. יש להם סבתא, סבתא רבא.
כן, כן, הם כן חוות את הדבר הזה, את הקרבה הזאת, את העושר הזה. אני ראיתי, כן. שוב, ספציפית עם מילה, אני ראיתי אותם ביחד, זה כן. מדהים. ושלא נדבר על הצד של אינה, כאילו, כמו שאמרת, הסבתא מרגישה לי כמו בגיל של אימא.
אין, אני קשה לי להתנתק, בגללך, אתה ילד חרה, הזכרת את הסרטון הזה שפורסם.
כן.
על הילדות המסכנות האלה.
אני לא כן, אני יכול לתאר בתור הורה מה אתה חושב על הדברים
האלה. ואני, יש לי 3 בנות. אין, אחי, זה, אתה יודע, גם נורית גפן אמרה בפרק הראשון, זה טעות להביא ילדים לעולם. זה המעשה הכי אגואיסטי שיכול להיות. בן אדם שלא מאמין בכלום בחיים שלו, הגיוני מאוד שהוא יגיד את זה. סופר הגיוני שהוא יגיד את זה. כי בן אדם שנלחם על משמעות, שנלחם על משהו, זה קשה לי, זה קשה לי לשמוע, זה קשה לי לראות,
אני מסכים איתך, מסכים איתך לחלוטין. מצד שני, גם דילן ענה לה מאוד יפה, אז הוא אמר לה, אם אני לא הייתי בא לעולם, אז לא הייתי חווה עד עכשיו, בגיל כזה צעיר, את כל ההנאות ואת כל העושר ואת כל האהבה הזאת. כאילו, אתה יודע,
זה... אבל בנצי, וסליחה שאני אומר את זה, אנחנו שנינו יודעים שהסבל משמעותי הרבה יותר מהעושר. הסבל הוא
וזה, פעם. וזה אומר, אבל זה אומר של, אני לא, אני כאילו שוב, בתור בן אדם שאתה יודע, דן בנושא הזה עם עצמו פעם או פעמיים, אני לא מצטער שבאתי לעולם.
זה שונה, סליחה שאני אומר את זה, זה לא ממקום של התנסות. יש הבדל בין מה שלא היה לך שליטה עליו, לבין הדבר היחיד שיש לך שליטה עליו. הדבר האמיתי היחיד. האמיתי. וכשאני מפיל עליהם את האחריות הזאת של חיים, אני אשכרה מפיל עליהם את זה. וכשאני חלש, כשאני כל כך חלש, ומפיל עליהם אחריות של חיים, אוי אחי, זה נורא. וחיים זה דבר נורא.
זה מרגיש כמו שיחת שיקרות קלאסית שלנו כזאת?
אתה זרמת איתי על פודקאסטים סבתא.
לא, לא, אני לגמרי חושב שוב, יש פה אפיק אחר שאנחנו לא פותחים בדרך כלל, אני אף על זה. אבל בוא נעשה סוויץ', בוא נעשה סוויץ' מהר.
סוויץ' אותנו.
ונעבור לפינת הטופ 5.
טופ 5. טופ 5.
יאה! שמחה, ססון.
טוב, אז בפרק שעבר נתתי לך מספר אופציות, ואתה בחרת את דירוגי החמשת הגדולים שלנו, ואנחנו נתחיל מהחמישי לראשון בפיצוחים. קודם כל, מעניין אותי כמה אתה חושב, אם בכלל שיש בינינו התאמות בפיצוחים, כמה אתה חושב שיהיה לנו בול, כאילו ש...
שתיים,
אני חושב ש...
שתיים. חד משמעית.
אוקיי, נתחיל, מקום חמישי שלך.
שחורים, גרעינים שחורים.
אצלי, פיסטוק.
וואי, הפיסטוק יחזור אלינו. הוא יחזור פה, הוא יחזור פה במקום אחר לגמרי.
מקום רביעי שלך, פה אני חושב שאתה לא, אנחנו לא בטוח לא...
אגוזם אקדמיה.
אקוזם אקדמיה, איזה היפסטר אתה, אני עם פקן. פקן!
מגעיל, אחי, איזה כלום.
מקום שלישי, גם בטוח שאנחנו לא אותו זה.
אגוזם מלך.
אגוזם מלך, אני על בוטנים, ורצוי מתוגנים ומלוכים.
אתה הכי
טוב. חולה הבוטנים, חולה הבוטנים.
לא הגיוני, זה לא הגיוני.
מקום שני.
מקום שני ביפר, גרני אצטרובל, שזה הצנוברים, אחי. אנחנו ישראלים, אתה ישראלי?
תקשיב, אני חולה על צנוברים, מת על צנוברים, לא חשבתי אפילו לשים אותם פה, מבחינתי זה לא נכנס בקטגוריה.
זה נכנס. צנוברים
זה יקר כמו סטייק פילה בערך.
נכון, אני מת על זה.
אף על זה.
אני שם את זה בסלט.
מקום שני אצלי, קשיו.
וואלה.
ומקום ראשון...
פיסטוק, you motherfucker!
פיסטוק. וואי, אשכרה, אחי, אנחנו לא תואמים, אנחנו תואמים רק בפיסטוק. מקום ראשון אצלי, אגוזי לוז.
מה?
אחי, אנחנו שונים לחלוטין.
וואלה, סופרייז דר.
מקום חמישי אצלי, מקום ראשון אצלך, וזהו, נאדה.
זהו. יפה, לא, זה יפה, זה יפה, זה יפה מאוד. אני מת לדעת מי מאיתנו הוא יותר פופולרי. אני מת לדעת.
אתה לא אמרת קשיו, שקשיו מבחינתי זה מסט. וגם הבאת מקדמיה.
זה מדהים.
דברים,
מקדמיה?
צנוברים. צנוברים?
צנוברים?
לא, תקשיב, נשמה, אם לא תגיד לאנשים מראש צנוברים, אף אחד לא יחשוב על זה, אני בטוח, אני בטוח ב-100%.
אני, קהל יקר, קהל יקר, מאזינים יקרים, ואנחנו מגלים שכל יום שעובר אתם הולכים ומתרחבים, ואנחנו מאוד שמחים על העובדה הזאת, ואנחנו מרגישים את זה. בבקשה, תוכיחו את אוהד שלי שהוא שוגה, ותסבירו לו שצנוברים זה פאקינג אגוז!
לא, זה אגוז סבבה, אני פשוט לא... זה, בסדר. אני יצאתי הדיוט, הכל בסדר. ונעבור הלאה לטופ 5, הסרטים שראינו הכי הרבה בחיינו. אני חייב לומר, שלקח לי המון זמן לעשות הרשימה הזאת, ועלו לי לפחות 25 כותרים שונים, לפחות במינימום, שהתחלתי להידיין ביני לבין עצמי, מי ומה ומו.
אני לא הצלחתי את זה. היה לי קשה מדי.
אז מה, אז אני פשוט לא הבנתי. אז לא רשמת כלום כאילו, מה?
לא, מהפך, רשמתי 15. היה לי מאוד מאוד קשה.
אז קדימה, אז תנסה לזרום איתי. מקום חמישי.
אז אתה תתחיל, בבקשה.
מקום חמישי שלי. ב-1992, סרט לא משהו בכלל, אבל מתאר את אחת הסצנות שבזמנו נורא 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 אהבתי, אני מדבר על סינגלס של קרמון קרוא, שחי ונושם את סיאטל של אותה תקופה, עם הופעות אורח של קריס קורנל, זצל, ודי ודר, סטון גוסורד, ואליס אין צ'יינס מופיעים שם, ובתור בחור צעיר, מעבר לעובדה שראיתי אותו המון המון פעמים, בתור בחור צעיר, לא מוצלח כל כך מבחינה רומנטית, אבל זה היה הגו-טו שלי גם, זאת אומרת, הייתי יוצא עם אישי, אז הייתי בא אליה עם ה-DVD של סינגלס, ובקבוק יין, וזה היה הקטע שלי. אז זה בהחלט אחד מהסרטים שראיתי הכי הרבה פעמים בחיים שלי. קרמון קרוב שהמשיך אחר כך לקריירה מאוד מצליחה, בעיקר עם סרטי תום קרוז למיניהם, עשה את ונילה סקאי, עשה כמה סרטים מאוד מוצלחים בעתידו. מקום חמישי שלך, רוני.
אתה תסלח לי אותי...
מה, צ'רלי וחצי, מה?
לא. דוני דארקו.
או, יו, תפסת אותי מתחת... וואי, תפסת אותי מתחת לחגורה עכשיו, לא רשמתי דוני דארקו.
כן. ורציתי להגיד שאני היפסטר, כאילו רציתי להגיד לך מתנצל שאני היפסטר, אבל דוני דארקו,
ממש פה על המדף
שינה אותי, כל הסרטים פה שינו אותי חד משמעית.
אז אצלי לא, אצלי לא, גם החמישי לא שינה אותי, גם הרביעי לא שינה אותי. הסרט מקום רביעי אצלי,
נו.
הסרט הכי קצר מבין כל הסרטים שאצלי ברשימה, 94 דקות בלבד, יצא ב-1987 במאי רוב ריינר, ואנחנו מדברים על The Princess Bride.
אני
ידעתי. ראיתי אותו המון המון בתור ילד.
אתה הכרת לי אותו, חיים שלי, אתה הכרת לי אותו.
קאץ' פרייזים, הוואן ליינרים האלה הלכו איתי לכל החיים, וזה סרט שתמיד אם אני אתפוס אותו במקרה, אני ארצה לראות אותו.
וואו, אחי, איזה שיפט אני הולך לעשות לך עכשיו.
מה, רקוויאם? מה? מה?
כן! אתה גאון, אחי! אתה מכיר, איך אתה מכיר אותי ככה?
אומר לי שיפט.
איך אתה מכיר אותי? עוצר ששינה אותי, שינה אותי.
וואו, אחי. Can you hear me? Can you see me?
שינה אותי, כבן אדם. כשהיינו בני 16, שינה אותנו, גרמנו להבין מה זה להיות יצור אנושי, חלש, מטומטם, רק מפור הדרים, מקום רביעי, חד משמעית.
מקום שלישי, מקום שלישי, נאמר שזה הסרט של החבר'ה, הסרט בהי הידיעה, נאמבר וואן של
חבר'ה. אני לא מאמין, אני לא מאמין!
בכל הזמן.
אני לא מאמין!
180 דקות. 1993, אף אחד לא מוכר שם מהשחקנים בערך.
לא נכון, לא נכון.
יש את, איך קוראים לו?
נכון.
איך קוראים לו? בנג'מין ברט?
בנג'מין ברט, בנג'מין ברט, נכון.
כן, וגם מיקלו שיחק במורטל קומבט, סבבה.
לא יודע, בנג'מין ברט הוא מוכר, אנחנו שומעים.
מקום שלישי, blood in, blood out.
מקום שלישי שלי, יצרים בדם. מקום שלישי שלי, יצרים בדם. אחי!
אז זהו, אז פה זה זמן טוב, אחי, להגיד שאוט אאוט לכל החבר'ה של הסינמה חמישי וסינמה הזה, כמה חיינו את הדבר הזה, את לחזור מבית ספר, ללכת ברגל לבלוקבאסטר בקניון חולון.
תודה לכם, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה.
וואי, איזה תקופה, איזה תקופה.
איזה תקופה, איזה תקופה.
טוב, בצעדי ענק אנחנו מתקרבים לסוף. אני מרגיש כאילו זה פרק שלם רק הטופ 5 הזה.
זה מה שאני אומר, זה יכול להיות הפרק הכי ארוך, וזה ספשייל, ואני מתרגש מזה שהספשייל יהיה הפרק הכי ארוך שלנו. אני מת על זה, אני מת על זה.
מקום שני, אתה יכול לתת לי אתה לפניי?
כן. מקום שני שלי זה מסדרת כריסטופר נולן באטמן.
אוקיי.
הסרט השני, עם הג'וקר ועם טו פייס, אז באטמן 2 של כריסטופר נולן, יש לו איזה שם נראה לי רשמי.
The Dark Knight, לא Returns?
לא, הצלחת Dark Knight Returns.
Dark Knight Returns, וואו. זה נראה לי הסרט הכי חדש מכל הרשימה שלנו.
יכול להיות. ומה המקום שלי שלך?
מקום שני שלי, 1999, דייוויד פינצ'ר, 139 דקות, פאקינג פייט קלאב, אחי. אתה מדבר על סרט משנה חיים, כמה הוא שינה לנו את היום יום.
אתה מוכן למקום הראשון שלי?
רגע, רגע, רגע. אז פייט קלאב, אנחנו היינו עושים גרסה של, ששברתי לך, שסניר ועלי שברנו לך את הארון בחדר, השפיע עלינו פלוס, ויש לי אנקדוטה קטנה באמת, סיפור קטן ממשעשע, שהם יחסית צעירים, אני ראיתי את זה לפני ירון, ואז יום אחד ישבנו ביחד לראות את זה, פעם ראשונה שירון רואה את זה בטלוויזיה, עוד לא היה לנו, אתה יודע, לא היה את זה ב-DVD, לא היה לנו זה, זה ממש היה שידור בטלוויזיה, וירון נרדם, ואז הוא מתעורר, ואתה מכיר את זה, שאתה באפיצות, אתה כזה מסתכל, וזה פשוט קפצתי מול הטלוויזיה והתחלתי לצעוק עליו, אל תסתכל, אל תסתכל. הוא בא להתעורר בשלב מתקדם של הסרט, ופשוט אחי, בניסיון להציל את הסיטואציה, קפצתי והתחלתי לצעוק עד שהוא הסכים להעביר ערוץ או לצאת מהעניין הזה, להציל את המאורע הזה, לא להרוס לו את הסרט.
זה מאוד מרגש אותי מה שאתה אומר.
ולמקום הראשון.
דייוויד פינצ'ר.
אופה.
ב-1999 הוציא סרט. ששינה את התפיסה שלי לגבי מה בני אדם חסומים, איך הם יכולים לחיות, איך הם יכולים להוציא רגע את כל, את כל מה שיש בהם. ואז אני וחברים שלי...
לרע ולרע.
ואז אני וחברים שלי... החלטנו שאנחנו צריכים את אותו דבר, וגם אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים מקום רגע להוציא את כל מה שיש בנו. הסרט הזה כיכר בו שחקן שאז היה, לא שהוא היה אנונימי, אבל קראו לו אדוארד נורטון, זה שחקן שהיה כוכב עולה, קראו לו ברד פיט, הסרט נקרא פייט קלאב, ומה המקום ראשון שלך? אני מת לדעת.
מקום ראשון שלי זה קטע, כי בינתיים יש לנו שני סרטים זה, והמקום הראשון שלי לא הופיע אצלך מן הסתם. מקום ראשון שלי מבוסס על סיפור קצר של סטיבן קינג, יצא ב-1994, אורכו 142 דקות. אני כמובן מדבר...
אם אמרת עוד דשן?
לא, הסרט שאתה לא אמור לראות אותו בגיל 9 פעם ראשונה בחיים שלך, אני מדבר על The Shawshank Redemption.
גם האפן.
היה לנו אותו בווידאו, וזה סרט שעשה לי סיוטים בתור ילד קטן מדי שראיתי אותו, ולא הפסקתי לראות אותו, ואני... אתה מדבר על זה גם כן, לראות את האנשים שמוגדרים כהבעייתיים בחברה, ולראות בהם את האנושיות ואת החמלה, ואת הלחוש כל כך הרבה אמפתיה כלפיהם.
Right on, brother.
סרט מדהים, פשוט סרט מדהים. ואני fucking 90s bitch.
שנינו 90s bitch, אחי.
טוב. אני מרוקן מאנרגיה.
אבל כיף לכבוד הפרק הבא, שהולך להיות שונה לחלוטין.
כן,
איזה כיף.
אבל אני חושב שזה פתח לנו את הצוהר לעשות ספיישלים, לעשות דברים קצת שונים.
אני אשמח.
כן, בהחלט. אז תודה רבה לכל מי שהזינו הזינה, תודה רבה לירון בן צור על הפתיח, תודה רבה לעדי ארוש על הארט, ותודה רבה לך, רוני.
תודה רבה לך, אוהד.
אנחנו מזכירים לכם לעקוב, יש זה, אלינו אחלה, בינתיים זה אומנם מעט, אבל כשאנחנו מקליטים את זה, אלינו מעט, אבל באינסטגרם שלנו, שמה נשמע פודקאסט, כפי שזה נשמע, ומופיע לכם גם בתיאור הפרק, אנחנו כל יום עושים ביקורת של פרק אחד, של פרק אחד מפודקאסט אחד, תנסו, תקדישו שתי דקות ביום, תנסו.
כמה חוסר תוכן יש בעולם, וכמה תוכן אוהד נותן לכם, זה מפגר בעיניי. זה מפגר בעיניי.
ועד הפעם הבאה.
אין בנצי, תודה רבה, אחי. תודה רבה. תודה רבה. ירום. ירום בוא.
אחי, חם לי בצורה שאני צריך לך. יאללה ותודה.